אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חברת הכנסת טלי גוטליב, ליכוד. אהלן.
שלום, שלום.
מה נשמע?
ברוך השם, ברוך השם, מה שלומך?
בסדר, בסדר. את בדרך לכנסת? מהכנסת?
לא, אני בדרך לירושלים, יום ירושלים, אני בדרך לגבעת התחמושת.
נו, בגלל זה לא הגעת אלינו, את רואה?
סורי, אבל...
טוב, הפעם הבאה, לא נורא, לא נורא.
לא נורא.
תגידי, טלי.
בדיוק, זה.
את... את מאוד ממוקדת במה שאת רוצה, את אומרת את הדברים בצורה מאוד מאוד חדה ונוקבת. ואני רוצה לשאול אותך לגבי הרפורמה. תראי, ההפגנות קצת ירדו, אבל הן עדיין מתקיימות. והיות ואני גם מדבר עם החברים שלך, שרים וחברי כנסת, אני מבין שאתם מנסים בכל מחיר כמעט להגיע להבנות עם הצד השני. וזה נורא קשה.
אל תגיד אתם, כי זה לא אני.
אני אומר... אוקיי.
בדיוק, אני רוצה להסביר לכם, באמת, עם כל הכבוד, אני לא פוליטיקאית רגילה, אני מניחה שאני גם לא אהיה, ומקווה שאני לא אהיה. בסדר? ובנטייה שלי זה לא לרצות את השומע, אלא לתת לבוחרים, שנתנו בי אמון, לפחות לשקף להם מצב לאשורו. והרפורמה, כשלעצמה, ממילא ירדה מהשולחן, עוד בהחלטה של נתניהו, שבחר לשמור על השקט החברתי והחוסן הלאומי, על פני התעסקות ברפורמה, ואני יכולתי לחלוק על זה, אבל עובדה שבסופו של דבר השקט חשוב יותר מהכל. יותר מזה אני אומר לכם, אפשר היה להגיע לתוצאת הרפורמה בלי לקרוא לרפורמה, וגם בלי לחוקק אותה, אבל זה שיח שהוא שיח ארוך, אם תרצה אני אכנס אליו כאן עכשיו. מבחינתי הדבר החשוב...
רגע, שנייה, טלי, את רצה נורא מהר, אתה אומר דברים נורא חשובים. אפשר היה להעביר אותה בלי לקרוא לה?
בלי לקרוא לרפורמה, אני אתן לך דוגמה קטנה.
תני לי.
בסדר?
כן.
אני אתן לך דוגמה. אחד מהארבע היגדים של הרפורמה עסקה בנטילת היכולת של בית משפט עליון להתערב בהחלטות ממשלה חוקיות מהשיקול שהן אינן סבירות. כך דוגמה, מינויו של דרי לשר היה חוקי בהתאם להוראות חוק יסוד הממשלה, אבל בית משפט עליון התערב וקבע שהיא החלטה שאיננה סבירה.
אבל את יודעת למה הוא עשה את זה, נכון?
לא, לא משנה, אבל בוא נראה לך איך אפשר למנוע את זה. פשוט אנחנו המשפטנים ששואלי קרבות בבתי משפט מכירים את הדרך למנוע החלטה ציפוטית כזאת או אחרת. והנה אני אדגים לך את זה. מלכתחילה, חשבתי שזו הייתה טעות פטלית לפנות למיארה ולשאול את עמדתה באשר למינוי דרך.
כי התשובה הייתה ברורה.
נכון, צפויה בעמוד וחצי. לו דעתי הייתה נשמעת, היו פונים למיקור חוץ, יש אפשרות ויש סמכות לפנות לייעוץ משפטי במיקור חוץ, הייתם פונים למשפטנים בעלי שיעור קומה, לא טלי גוטליב, לא שאני לא בעלת שיעור קומה במשפטים, אבל אני לא כותרת לעצמי כתרים. תפנו לציון אמיר, לדוד פורר, למשפטנים, לפרופסורים, כשהיו מכינים לכם חוות דעת, גם ההחלטה הזו היא סבירה, היו קוראים לדוגמה את פסק הדין של דרי, ומכינים חוות דעת שהייתה מגבה את החלטת הממשלה, שאז בית המשפט העליון לא יכול היה לקבוע ששורת משפטנים של בעלי שיעור קומה שקבעו שההחלטה היא סבירה, לא, בית המשפט העליון לא היה מרגיש בנוח לקבוע שההחלטה היא איננה סבירה. זאת דוגמה קטנה לאיך אתה עושה את זה נכון. פשוט מה שנקרא, בסום שכל ובהיגיון ומגיע לאותה תוצאה. במקום להתחיל ממשל עם כל כך הרבה טעויות ועם כל כך הרבה מאוויים שלא מתגשמים, את הדבר הראשון הייתם צריכים לעשות, וכמו שאני אמרתי, תסלח לי, הצעד הראשון שצריך היה לעשות, זה צעד משילותי של פיתורה של מיארה, גם אם בית המשפט העליון היה מתערב.
זה בדיוק את זה, זו השאלה.
וגם לכן אני אומרת, אני אינני חוששת ממהלך שבית משפט עליון יתערב בו. לפחות באופן משילותי, אני אומרת את דבר.
אבל רגע, לאט לאט, אמרת דברים מאוד חשובים, תראי. הבנתי את מה שאת אומרת, מיקור חוץ וכל זה נשמע הגיוני. אבל אני שואל אותך, אמרת לפני ממש שנייה, בנושאים כאלה, כמו למשל התערבות של בית המשפט העליון בהחלטה. ואז מה את צריכה? פסקת התגברות באיזושהי צורה שתתגבר על מה שבית המשפט העליון אמר. אבל יש כאן עוד בעיה. אם אתם לא מכבדים את מה שבית המשפט העליון ואתם הולכים לחקיקה שתתגבר על הפסיקה, אתם בעצם יכולים להגיע למשל של זילות בית המשפט העליון. אני טועה, תסביר.
לא, אבל זה לא, להפך, זה לא מה שאני אומרת. אני אגיד לך יותר מזה. לדעתי, לא צריך לחוקק את פסקת ההתגברות. אני נגד. לא רק אני נגד, משפטנים רבים נגד. ולמה? כי אני אומרת שחוק יסוד השפיטה הקיים לא נותן סמכות לבטל חוקים. החוק קובע ברורות שאין לשופט אלא את מורה הדין והוראותיו. ועוד קובע החוק שורת סמכויות שיש לבית משפט עליון בשבתו כבגץ, ואין לו סמכות לבטל חוקים. אז אני עכשיו אתן תוקף להחלטות משוללות סמכות? אותם מקרים בודדים שבית משפט עליון ביטל חוקים, אני לא בגלל זה עכשיו אתן את פסקת ההתגברות, זו שגיאה בעיניי. כזו דעתי, ולכן אני הייתי נגד ממילא. אז לא אכפת לי שזה לא נמצא כרגע על השולחן. ולכן אני אומרת פה, אני לא בזילות של החלטות בית המשפט, ממש לא. אני אומרת שצריך לעטוף את החלטות הממשלה שצפוי שתהיינה עליהן ביקורת שיפוטית, בחיווי דעה שיחזק את ההחלטה ויסליל את המצב לכך שבית משפט עליון לא יוכל להתערב. מה שחשוב היה בעיניי, וזאת הייתה הטעות, למנוע את מינויו של יצחק עמית, שהוא שופט בעליון, להיות נשיא בית המשפט העליון. דיברתי על זה בפריימריז. אני גם לא הייתי צריכה לשנות את מבנה הוועדה למינוי שופטים בשביל זה. הייתי צריכה לדאוג שיהיה נציג של לשכת עורכי הדין, נציג ראוי, שמבין שלא צריך להיות איש שמאל כמו עמית בכר, שהוא המועמד המוביל כיום, להיות, הוא נפגש עם אנשים, קבוצות כל כך קשות מהצד השמאלי הרדיקלי. הוא הולך להיות יד ימין של שופטי העליון בוועדה. אם היינו מבינים את החשיבות של למצוא מועמד ראוי לקבוצת הימין, אז היינו מגיעים למצב שיש לנו רוב בוועדה למינוי שופטים. כי מתוך 9 חברים, 3 שופטי עליון, 2 שרים, 2 חבר כנסת, גם אם אחד הוא מהאופוזיציה, ויש לי את נציג לשכת עורכי הדין שמבין למה שופט שמאלן פרוגרסיבי לא צריך להיות נשיא, הייתי מגיעה לתוצאה שבממשלה שלי ובמשמרת שלי לא מתמנה שופט שמאלן. זה מה שאני אומרת. עכשיו, לא שלא אכפת לי אם בן אדם הוא שמאלן או ימני, אבל השופט יצחק עמית, בשורת החלטות, אפשר לתומכי טרור, כמו אחמד טיבי, כמו אלה טאונה, כמו עידה סולימן, שקוראים לחיילים שלנו רוצחים בבימת הכנסת, הוא אפשר להם להיות חברי כנסת. אז אני רוצה...
לא, את הולכת, את, הולכת, את הולכת לדברים שאני יכול לתת לך דוגמאות יותר טובות מהדוגמה שאת הבאת. כי הדוגמאות שאת הבאת הן דוגמאות שיש עליהן חילוקי דעות. אבל אני רוצה להגיד לך על משהו אחר. היו כאלה שהוכשרו על ידי בית המשפט העליון, אחרי שהכנסת אמרה, אתם לא יכולים ולא אפשרה
נכון.
להם.
נכון.
ואני מדבר על עזמי פשרה למשל.
ברור.
ועזמי פשרה...
רגע, רגע. אני רוצה רגע להבהיר לכם, אני אתן לך עוד דוגמה, למה משנה מי יהיה נשיא בית המשפט העליון, ולמה אני לא רוצה שמאל פרוגרסיבי. מוסטפה דיראני, שחטף את הטייס רון ארד, נחטף על ידי כוחות הביטחון בפעולה הירואית, ונעצר בישראל, ונחקר על ידי השבק. אתה יודע מה מוסטפה דיראני עשה? הוא טבע את מדינת ישראל, התביעה שלו נדחתה, כי מי אתה שתבע בישראל? מה בית משפט העליון עשה? בואו נחשוב ביחד. אפשר לו לתבוע. תוך כך נחשפו שיטות חקירה של השבק, שחקרו אותו כפצצה זמן מתקתקת, כי רצו להגיע לרון ארד. תבין את המחיר של ההחלטה הזויה הזו של בית משפט עליון. בסופו של דבר מוסטפה דיראני שוחרר בעסקת מחבלים, והמשיך לפגע בישראל, שאז ורק אז גרוניס מחק את התביעה שלו, אחרי שהשבק ופעולות חקירה של השבק נחשפו בתוך התביעה הזאת. יש, זה פשוט, אין את זה יותר אבסורד מהדוגמה הזאת שנתתי לך. ולכן אני אומרת פה, מבחינתי היו מטרות חשובות שאפשר היה להשיג אותם בלי לתקן עוד אחת בספר החוקים. ויותר מזה, אני כשלעצמי אוחזת בסיסה שצריך לספק תמונות ניצחון ולא תמונות כישלון. זאת אומרת, לומר דברים וגם להשיג אותם דרכים נכונות. אז בשביל מה? להשקיע כל כך הרבה זמן ולתקן את פקודת המשטרה ולתת עוד סמכות לשר בן גביר.
טוב, בוא נעזוב את זה. בוא נעזוב את זה.
שם דוגמה.
טוב, יש לי עוד דברים לשאול. תראי, ראש אגפת תקציבים באוצר, יוגב גרדוס, עמד יחד עם בכיר האוצר בשנה שעברה מאחורי המסמך שהציע מיליארדי שקלים לציבור החרדי. עכשיו, הדברים האלה התגלו בכתבה שנעשתה בערוץ 11, וזה בעצם האדם, הבכיר, שהציע מיליארדים לחרדים בממשלה של בנט לפיד.
מה, אבל מה אתה מתפלא? לא הבנתי.
מה?
אני לא מבינה מה אתה מתפלא.
לא, לא, רגע, עוד לא שאלתי. תני לי רגע לשאול. אני אומר, עכשיו הוא תוקף על אותם דברים שהוא אפשר בממשלה הקודמת. אז אני רוצה להבין דבר אחד. מה האנשים האלה חשבו? שזה לא יצא החוצה?
הנה, קיבלת הצצה לדיפ סטייט האמיתי. דיפ סטייט, השליטים הנסתרים, הפקידים השלטוניים, שהם מאוחזים בדעות פוליטיות, שזה מקדד לחיזוק ממשלת שמאל של בנט לפיד, אז בטח שהם יתנו מיליארדים לחרדים. מה זאת אומרת? אנחנו רוצים להקים ממשלה, ניתן להם, נציע להם, ונחזק את הממשלה. וכשזה קשור לממשלת ימין, אותה הצעה. לא תתקבל. זה בדיוק דיפ סטייט שאתם צריכים להבין שמי ששולט במדינה זה הפקידים. הפקידים שמים מקלות בגלגלים למשילות כשזו ממשלת ימין, ומאפשרים את הכל מהכל כשזו ממשלת שמאל. ופה תבינו משהו, בשיטה המשטרית שלנו, בקבוצה הקואליציונית, אנחנו תלויים במפלגות צד. ולמפלגות צד יש כוח מיקוח מאוד מאוד גדול, כי אחרת לא נצליח להקים קואליציה. וכשאתה רוצה להקים ממשלת ימין, אתה צריך לשלם מחירים. ואנחנו משלמים את המחירים
האלה. הבנתי, טוב.
אני רוצה,
כן, אני מבין מה שאת אומרת. תראי, ריינתי לפנייך את חברת הכנסת קטי שטרית, והיא הרי נמצאת בצוות המסע ומתן שיושב אצל נשיא המדינה ומנסים להגיע לפשרות. אז הבנתי את דעתך, את אומרת שהפשרות האלה הם בעצם לא צריך לעשות אותם, אלא היה צריך לעשות את זה
בצורה שונה. ניתן לך דוגמה למה לא.
רגע, זאת לא שאלה, אחר כך תגדי לי למה לא. אני רוצה לשאול שאלה אחרת ברשותך. תראי, היא אומרת לי, וזה מחר יצא בתוכנית, אני כבר יכול להגיד את זה, שיש הצעה של הליכוד, שבעצם מספר החברים הפוליטיים שיהיו חברים בוועדה למינוי שופטים, יהיו 5 מהקואליציה, 5 מהאופוזיציה, ואז אני שאלתי, ומה יקרה אם יהיה תיקו? איך תמנו שופט? אמרו, שופט בית המשפט העליון, יקבל את ההחלטה.
נו, ואז, נראה
רגע,
לכם.
רגע.
באמת, אבל די, לא לשמוע את זה אפילו, באמת.
אין לו לשמוע. הדברים
האלה עשו. אני רוצה להעביר לך משהו, דוד, רק שנייה.
לא.
בבקשה, אני אגיד את זה על הנשיא שבוע שעבר.
טלי, רגע. יש בינינו.
רגע, תן לי לעשות.
לא, טלי, יש הסכם בינינו שאני מסיים ואת ממשיכה. נכון?
לא, זה לא הסכם בינינו, זה הסכם שלך. אני לא מסכימה לו, אבל מכבד אותך, כן.
מה, את רוצה לעצור אותי באמצע שאני מדבר? אני לא עוצר אותך.
הכל אתה יכול לעצור אותי, דבר, כי תאמין לי שלא תכננת לשמוע את מה שאני מספרת לך. אני הוזמנתי לבית הנשיא.
אבל רגע, תספרי לי את זה עוד שנייה, אני רק אסיים. הציבור רוצה גם לדעת מה ההצעה שהציעו בבית הנשיא. זכותו של הציבור לדעת, זה נאמר בשידור אצלי. ואז שאלתי, אוקיי, ומי מנה את השופט? אז אמרו לי, שר המשפטים. ואז אמרתי, וזה אמרו לי, לא, יחד עם השופט, שלא רק שיהיה מקובל על שני הצדדים, הוא יקבל את ההחלטה. תסבירי לי עכשיו, יש לך את הזמן, מה לא בסדר.
הנה, עכשיו אני רוצה להעביר לך את הדבר הבא. הנה, קיבלתם תשובה. כשהולכים למסע ומתן בדברים שקשורים לעולם המשפט, במינימום צריך שיהיה ידע מעולם המשפט. במינימום. בסדר? אני לדוגמה לא אנהל מסע ומתן על סחר ומסחר, אני אינני כלכלנית. אני משפטנית. כששולחים צוות מסע ומתן לשבת בבית הנשיא, ולדבר על, עולם, על דברים שהם בבסיס עולם המשפט. אז בוא תגיד לי אתה, הוועדה למינוי שופטים היום כבר מצבי טוב יותר. למה? יש לי 3 שופטים של העליון, 2 שרים, 2 חברי כנסת ו2 נציגים של לשכת עורכי הדין. אז אם אני ממנה 2 חברי כנסת ו2 שרים, ואני דואגת למינוי נורמלי של לשכת עורכי הדין, יש לי 5, יש לי רוב. אוקיי? מה אתם מציעים לי עכשיו? להגדיל את הוועדה למינוי שופטים, 5 קואליציה, 5 אופוזיציה, תיקו, ומי שיכריע יהיה שופט? אין בעיה,
שופט גמר, בדימוס.
חזרנו לשיטת השיבוט.
אבל זה
שיבוט שופטים.
שופט בדימוס.
זה לא משנה אם זה שופט בדימוס. שופט בדימוס שייך למערכת המשפט. הוא שייך למערכת המשפט. ותמיד יהיה חלק ממערכת המשפט.
אז את כמובן נגד הפשרה הזאת, אם בכלל היא על סדר היום.
הצעה גרועה ביותר. ואני אגיד לך יותר מזה. אני הייתי בבית הנשיא שבוע שעבר. הזמין אותי. התחלה התחמקתי, הייתי עסוקה. בסוף פרטי. ודיברתי איתו בכנות. אמרתי לו, ברור לי שכל מה שהוא רוצה, בשונה ממני, שיצחק עמית יהיה נשיא בית המשפט העליון, זה מה שהוא רוצה. הוא רוצה להשאיר את הנוהג הקיים. שלפי הנוהג הקיים, יש מועמד אחד בלבד לנשיאות.
סניוריטי, נו, סניוריטי.
נכון? והוא אומר לי, אז מה יהיה אם הוא יהיה נשיא, אבל אנחנו נסכים שהסמכויות שלו כנשיא יוחרגו. אמרתי לו, הנה, אמרת את הכל. פשוט מאוד, אתה רוצה שהוא יהיה נשיא, וזה לא מקובל עליי בממשלת ימין. ולכן כל המסע ומתן הזה שנעשה במחשקים, ואני לא מכירה חקיקה שנעשית בחושך ובשקט. חקיקה תמיד נעשית לעין השמש, באור, בוועדות החקיקה, בכנסת, תמיד בגלוי, כדי שנדע מה קורה שם. אז עם כל הכבוד מלכתחילה לא הייתי בעד, ולכן אני מעדיפה את הרפורמה כשהיא לא על השולחן, מאשר התדיינויות לקראת פשרה שאינני חלק מהפשרה הזאת. והוועדה למינוי שופטים שזה החשוב ביותר, תשאירו לי אותה כבר ככה. וכמו שאני הצעתי, לשמור על המתווה הקיים, 3 שופטים, שני שרים, שני חברי כנסת, ובמקום שני נציגי לשכת עורכי הדין, שברור שאנחנו לא צריכים אותם שם לאור הסיפורים שאנחנו מכירים על הקומבינות, והיד רוחצת יד של נציגי לשכה שמשרדיהם ממשיכים להופיע אצל השופטים שהם ממנים, הצעתי שיהיה אחד מהקואליציה ואחד מהאופוזיציה. ואת זה הצעתי בגלוי, לא בשום מקום חשוך כזה או אחר. אז בכל הכבוד, אני לא מצליחה להבין, אני צריכה מה? להתבייש או להרכין ראש בזה שאני רוצה להיטיב ולמשול כממשלת ימין? מישהו מהשמאל התייעץ איתי על איזה שינוי חקיקה שהם עשו שנה שעברה? מישהו התייעץ איתי על הסכם הגז? לא, הם הצביעו עליו בלי להביא זה לאישור הכנסת. למה ימין לא יודע להרים את הראש שלו? למה ימין צריך להיות מתרפס?
את זה את צריכה לשאול את החברים שלך.
לא, אני אומרת לך. אז התחלת את הרעיון ושאלת אותי, ואמרת לי שאני אומרת דברים נוקבים. למה לקרוא לזה נוקבים? ולמה לקרוא לזה, למה את המילים האלה? אני עומדת מאחורי כך שקיבלתי שליחות מהציבור לדאוג לממשלת ימין יציבה וטובה. למה זה נקרא נוקב? כי אני לא מרכינה ראש כשאני רואה אדם כמו יאיר לפיד שקורא למלחמת אחים, ואני מעבירה ביקורת נוקבת על מה שהוא אומר? כי אני רוצה, לדוגמה, שבג"ץ לא יתערב בהחלטות פוליטיות? זה הופך אותי למה? כשאני אומרת לך שרות גביזון, עליה שלום, פרופסור רות גביזון, שהייתה מועמדת לעליון, לא התקבלה לעליון, אתה יודע מה אמר עליה אהרון ברק? שיש לה אג'נדה. אתה יודע מה הייתה האג'נדה שלה? שבית משפט עליון, לא כל החוכמה נמצאת בידיים שלו. הוא לא יחליט מה נכון או לא נכון, הוא רק יחליט מה חוקי או לא חוקי. זאת בדיוק דעתי שלי. הפרדת רשויות ונושאים פוליטיים הם לא מתערבים. זה הכל.
את יודעת, עצרי, 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 עצרי. קודם כל, תשמעי, את אומרת את הדברים האלה בדם ליבך. אני רוצה לשאול שאלה שלא קשורה לא למשפט, אלא לרמה האישית, אם תרשי לי.
ברור.
תראי, את אומרת את הדברים באמת, אמרתי נוקבת, כן, בצורה נוקבת. את מאמינה בזה? כן, את מאמינה בזה. אבל תגידי, לפעמים, את לא, אני לא יודע שאת על יצורך בלילה וחושבת, את אומרת, אבל זה יכול לפגוע בי. מחר אני לא חברת כנסת. מחר אני מופיע, רגע, רגע, רגע. מחר אני לא חברת כנסת, ואני רוצה להגן על מישהו. הכעס שחלק מהאנשים הללו שצריכים לשפוט שופטים בבתי המשפט, לא ילכו נגדי בגלל הדעות שלי. זאת אומרת, את לא פוגעת בעצמך בעצם בכל כך דומיננטיות והצורה שבה את אומרת את הדברים, וזה ברמה האישית, בלי קשר ל...
אני יכולה רק להבהיר לך...
את יכולה להבין את זה?
אני יכולה להבין את השאלה, אבל אני יכולה להגיד לך מה חובתי. חובתו של שליח ציבור, ושכל רגע נתון של שליח ציבור, הוא צריך להיות נאמן בצורה טוטלית לתפקיד שלו, ויהיה המחיר אשר יהיה. ואני לא חושבת שיש חבר כנסת שנמצא על המנגל של השמאל כמוני, כי הם יודעים שאני עשויה להוביל לשינוי דעת קהל. ואני גם יכולה לשכנע, והם גם יודעים שאני אגע להם בפרות הקדושות ביותר, ושאני לא אתן לפמיניזם רדיקלי להפחיד אותי, כך דוגמה. ואתמול בכנסת, מי שהגן עליי היה יריב לוין, שאמר בעצמו לכל השמאלנים המצקצקים, איך אתם מעזים לבוא בטענות לגוטליב שהייתה סנגורית, שידעה דבר אחד, להיות טוטלית עבור הלקוח שלה, כדי שיהיה משפט צדק. באותה מידה.
כן, רגע, אנשים לא כל כך יודעים, את מדברת, אנשים לא כל כך יודעים, את מדברת על ההגנה שלך על כאלה שהיו חשודים.
בתיקי עבירות מין.
בתיקי עבירות מין, כן, על זה אנחנו מדברים.
ולכן אני אומרת לך פה, כשם שהייתי נאמנה בייצוג שלי בצורה טוטלית, אני אהיה נאמנה עבור העם שלי בצורה טוטלית, ויהיה המחיר אישי אשר יהיה, ואני משלמת מחיר אישי. אני סובלת מסתירה קשה, מאיומים קשים, מהשפלות ומרפש, ואני לא אתן לזה לגעת בי, ולא משנה מה. פשוט ביותר.
טוב,
כי אני
עושה עכשיו...
תפקידי בצורה נאמנה.
טוב, בואי נעזוב את זה, יש לי עוד שאלות.
מזה, שופטים, חברים שלי, בארבע עיניים יודעים להגיד לי שאני צודקת.
זה בדיוק מה שרציתי להגיד לך, את קראת המחשבה שלי. אמר לי אחד האנשים הבכירים במדינה, שאת מכירה אותו, והוא דווקא לא נמנע על מחנה הימין, אמר לי, תגידו מה שתגידו על טלי, היא מדברת בדם ליבה, אבל היא מאמינה בכל מילה, ויש לי לה הרבה מאוד ערכה וכבוד. עכשיו, מי שאמר את זה, זה שופט מאוד ידוע, שהוא לא בדיוק בקוס התי שלך, לפחות לא בדעות שלו, ואני קצת עמדתי ותהיתי, למה לא אומר את זה כלפי חוץ?
הוא לא יכול לומר את זה כלפי חוץ, אני אסביר לך גם למה. ואני אספר לך באנקדוטה, זה כמו שאמרתי להרצוג בפגישה שלנו, כשהוא אמר לי, שלא יאמינו לו, הוא אומר לי, מה יהיה אם אני אגיד שאת כזו, הוא אמר ככה, מילה מחמיאה. אז אמרתי לו, בצחוק גמור, אבל מאחורי המילים אמרתי לו, שאם הוא רוצה להיות ראש ממשלה אי פעם, עדיף לו שהוא לא יגיד עליי שום מילה טובה. לכן אני אומרת...
הוא יכול רק להזיק לעצמו. טוב, בוא נעזוב את זה. הוא אומר, הוא יכול רק להזיק לעצמו. שאלה נוספת.
אני רק יכולה להגיד לך שמערכת המשפט לא מאפשרת דעות אחרות. היא משבטת את קו החשיבה שלו.
טוב, אמרת את זה, בוא נמשיך הלאה. תן לי, יש לי עוד כמה שאלות. תראי, קראתי לפני, לא יודע, שבוע, שבועיים, תחקיר שנערך על השדולה למאבק באנטישמיות, שבעצם היא עשתה את התחקיר, זה תחקיר שלה, על סגירתו ודרישתה של השדולה הזאת לסגור את הארגון האנטי-ציוני המוקד להגנת הפרט. ועשיתי קצת שיעורי בית, לפחות באינטרנט, ואני רואה שהשדולה הזאת פועלת בצורה מאוד מאוד חזקה וטובה כנגד האנטישמיות וה-BDS. מי שמוביל את השדולה הזאת זה אריאל קלנר, אבל אני רוצה לשאול אותך על השדולה עצמה, את שמעת עליה?
גדיר לי את השם שלה שוב, אתה מדבר איתי השדולה בכנסת?
לא, השדולה אנחנו יודעים מי, אני מדבר על המוקד להגנת הפרט, שהשדולה עובדת נגדו, או כועסת עליו מאוד, על הדברים שהוא עושה, המוקד להגנת הפרט
קוראים לזה. אני יכולה להגיד...
אני שואל אם את מכירה את המוקד להגנת הפרט.
אני לא מכירה באופן אישי את המוקד הזה. אז אני אגיד לך מי זה,
כי זה מאוד חשוב.
כל דבר כזה, זה כמו התנועה לאיכות השלטון, נכון שהכותרת נשמעת לך נעים ויפה, נכון? ואז אתה מגלה שזה לא תנועה לאיכות השלטון, זה התנועה לאיכות שלטון השמאל, ושצריך לדעת מי מממן אותה. ומה היא עושה, ומי עומד מאחוריה, וצריך לקלף את כל השכבות, ולהגיע כדי לראות בשורש של השורש עם מה אנחנו מתעסקים.
אז תראי, אז היות ואת לא יודעת, אז אני אגיד לך מה שכתוב, אני מקריא לך את זה בדיוק מה שהשדולה אומרת. היא אומרת ככה, בתחקיר נראית מייסדת המוקד להגנת הפרט, ומי שהייתה המנכלית שלו במהלך 30 שנה, תומכת באינטיפאד השלישית, ומגלה הבנה לרצח יהודים. זה מה שכתוב בתחקיר. אני לא יודע אם זה כן או לא נכון.
גם אני לא, זה נשמע לך, זה מחריד, מצמרר את אמות הסיפים. מה השאלה בכלל?
אני מקריא לך את זה, אני מקריא לך את זה מתוך התחקיר.
שאלתי שאלה, מה אתה רוצה שאני אביע על זה?
לא, אני שואל
ש... יש פה במדינה הזאת אוטו-אנטישמיות, אני אומרת את זה כל הזמן. די, יש לנו שונאים מבית. צריך רק היה לראות אתמול את ההפגנות המכוערות בבני ברק. איזה בושה, איזה מחריד, איזה יחס, איזה השפלה לקבוצה חרדית שהיא חלק מהעם שלנו. לאן הגענו ולאן עוד נגיע?
אבל את יודעת שאחד הדברים היפים, אחד הדברים היפים שפעמיים ראיתי את זה, לפחות בטלוויזיה, לא הייתי שם, זה שהחרדים יצאו עם סירים של אוכל.
ברור, ברור. מה זה השנאה הזאת? מה זה הקטלוק הזה? תרשה לי במשפט אחד. מדינה אחת יש לנו, אהובת ליבי, בשם המורשת שלנו ובשם ההיסטוריה, ובשם כל הערכים והאלמנטים שגדלנו עליהם, אין לנו שום זכות לעשות שימוש בשנאה ובקטלוג ובפילוג. בעוד שתמיד הימין אפשר לשמאל להיות שמאל ולאחוז בדעות שמאל, השמאל מבטל את הימין ככזה. לא יבטלו אותי ואני לא אבטל את אף אחד. ובסופו של דבר נבחרתי, יש לי חובה להיטיב עם העם שלי ועם כל העם שלי ככל שאני רק יכולה.
חברת הכנסת טלי גוטליב ליכוד, אני רוצה להודות לך.
בשמחה, תודה רבה לך.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.